שלום וברכה, אנחנו באמצע דיון סוער על מהות האדם, על פי דבריו של מהר"ל בספר נתיבות עולם, חלק ב', נתיב אהבת הרע, פרק א', פסקה ג'. ושם מהר"ל אומר לנו שעיקר האדם זה כלל מין האנושי, ולא אדם פרטי ספציפי. עד כדי כך שיש אצלכם בדפי מקורות, במקור ב' בספר דרך חיים, אומר מהר"ל דברים מאוד חריפים, רדיקליים. אומר ככה, אין האדם פרטי בלבד בעולם, נקודה, אפשר לקרוא נתלסים. זה משהו, אמירה מהפכנית לגמרי. מה אומר פה? אין כזה דבר אדם פרטי בעולם. זאת אומרת, הוא אחד מהגוונים, פרטים, נכון? הוא פרט של, נכון? זאת אומרת, כמו שאנחנו דיברנו, כבודו עכשיו אומר מילה חשובה, אומר חלק. אבל אנחנו כולנו כבר דיברנו על זה, אבל צריך אולי לזכור שמבחינה תחבירית, מבחינה לוגית, מילה חלק היא מילת חסרת משמעות. נכון? נגיד, אבטיח היא מילת לא חסרת משמעות. אני יודע מה אני מתכוון כשאני אומר מילה אבטיח. אבל כשאני אומר מילה חלק, היא מילה כשלעצמה חסרת משמעות. למה? כי זה חלק של מה? אם זה חלק של אוטו, חלק של תהליך, חלק של גוף. כן? זאת אומרת, חלק היא מילת חסרת משמעות כשלעצמה. כמו מילה פרט. זה פרט של, אבל פרט כשלעצמו לא קיים. אין דבר כזה בעולם פרט, כמו שאין חלק. אבטיח כן. אבל פרט לא. פרט לא קיים. וזה מה שאומר מהר"ל. תסתכלו עוד פעם במקור ב'. אין אדם פרטי בלבד בעולם. אבל יש לאדם מציאות מצד הכלל, במה שהוא תוך הכלל, ומצטרף אל הכלל, וצירוף זה שהוא מצורף אל הכלל, מדרגה בפני עצמו. מה שאדם, הוא מצטרף אל הכלל, והוא בתוך הכלל. כי בוודאי הפרט מדרגה בפני עצמה, והכלל בפני עצמו. ודבר זה ברור. ואלו דלת דברים כוללים כל המציאות האדם. ואנחנו בעזרת השם ננסה להבין מה אומר, מה זה, אבל אני רק רוצה הצצה קטנה לתפיסתו של מהר"ל. אנחנו מדברים עכשיו להזכירכם על גישה של בן עזאי, שאמר בגמרא, במדרש, שהוא חולק על רבי עקיבא, על כך שרבי עקיבא אומר, כלל גדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך. אומר על זה בן עזאי, לא, יש פסוק יותר חשוב, יותר כולל בתורה, מאשר ואהבת לרעך כמוך. מה הפסוק הזה? פסוק שנקרא, זה ספר תולדות האדם. הביטוי הזה, זה ספר תולדות אדם, אז מהר"ל שואל, מי זה האדם הזה? מי הוא? הוא אומר, אדם זה כלל. כלל מין האנושי. כמו שאצלכם הופיע במקור א', בשני משפטים הראשונים שראינו את זה בדף המקורות, בשיעור הקודם. אדם הוא מין האנושי. ומה עם אדם פרטי ספציפי? אנחנו אומרים, זה שאדם מרגיש את עצמו אני ספציפי, זאת אשליה. למה? למה זה אשליה? למה לא לומר שאני זה אני ברגע הזה? אז הרי אתה קראת לאותו אני גם מי שהיה, עכשיו אני עונה לשאלה שלך, קראת לעצמך גם אתמול וגם מחר, תקרא, נכון? זאת אומרת, אתה קורא אותו שם לגילויים שונים, גופנית ומנטלית ורוחנית והכל. למה אתה נותן להם אותו שם? סימן שכל קטע של התהליך הזה הוא לא אני. כן, בבקשה.
אני כולל את כל אותם החלקים.
בדיוק.
אני כולל את כל החלקים.
בדיוק. אם אני כולל את כל החלקים מרגע שאני נולדתי עד רגע שאני מת, ואני קורא לכל התהליך הזה אני, זה אומר שכל קטע בפני עצמו זה לא אני. וחלק של עצמו הוא חסר משמעות, נכון. זה באמת, יש לנו אינטואיציה כזאת, תחושה כזאת, נכון. רק אני אומר שעל תחושה אי אפשר לבנות השקפת עולם. ולמה יש לנו תחושה כזאת, אני עוד מעט אגיד. אבל קודם כל אנחנו מבינים שזה שיש לנו תחושה כזאת, יש לנו הרבה תחושות. למשל, שהמחוק של שעון לא זז. יש לך תחושה כזאת, אתה רואה, הוא עומד במקום, לא זז. אבל בשכל אתה מבין שהוא זז. אז זה שיש תחושה לעני, זה לא מוכיח שום דבר, אלא להפך, זה מוכיח שיש לנו פה אשליה, ואנחנו צריכים להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו אשליה של עניותנו. ברור, נכון? כן, מה שרצית לשאול, כן, בבקשה? כן, כן. כבר עניתי? עוד מישהו רוצה להגיד? כן, זהו. אז אנחנו ממשיכים. כן, בבקשה.
אני זה לא אני, וזה דבר מושג, זה לא שייך להגיד אותו לאיזשהו זמן מסוים,
הוא לא קיים, הוא דבר מושג
לגמרי.
כל קטע מסוים בפני עצמו, נכון, לא שייך עוד פעם, מה?
לא שייך להצמיד אותו להגדרה של פרקי זמן מסוימים, כמו אפשר לכל אורך. הגדרת הזמן זה הגדרה שאנחנו מבינים אותה במובן החומרי שלו. בעולם הקיים האינסופי לא שייך מושג זמן.
נכון, ואז מה זה אומר? אני לא כך יורד לסוף דעתכם.
אנחנו עושים לתגן שכאילו אנחנו לא אנחנו, אבל בזמן מסוים אנחנו עושים לתגן לאיזשהו זמן מסוים, לציר מסוים. אם אנחנו לא אנחנו, זה לנו ציר מסוים, זה דבר מופשר
לנו. טוב, אולי אני אחזור, אגיד מה שאני ניסיתי להגיד עד עכשיו, שאני מבין נכון את דבריו של מהר"ל, ואז אולי זה יותר קל יהיה לנו להבין. יחס של מהר"ל לאדם פרטי בעם ישראל זה שהוא כשלעצמו איננו קיים. אדם הוא חלק או פרט של מערכת, של מערכת גדולה, עליונה, אפשר להגיד בעצם אינסופית, מה שאנחנו קוראים זה חלק אלוק הממל, נשמה. אדם הוא חלק של של משהו אחר. הוא גוון, פן, מימד של משהו. כמו שאתה מימד של אתה הפרוס בזמן, ככה כל יותך, כל 120 שנות חייך, הם עצמם גם כן בחינה, פן, מימד של הכללות אחת גדולה, שאפשר לקרוא לכללות הזאת מין אנושי, או האדם. עד כאן זה מובן מה שהסברתי? זה מובן. למה בכל אופן יש לנו תחושה של עניותנו, יש לנו אשליה של אני כן קיים, הנה איפה אני? עכשיו אני פה, אני מרגיש, אני חושב, אני מדבר, כן וכולי. למה זה ככה? זה בגלל שיש לנו תפקיד לכלליותנו, לגוון של כלל הזה, יש תפקיד מסוים. ותפקיד הזה אתה לא תוכל לעשות אותו אם אתה לא תרגיש קשר רגשי אליו. מה שנקרא, עניי עירך קודמים. משל שהבאתי לכם כמה פעמים, משל למפקד במוצב בצבא. אם הוא לא ירגיש שהוא אחראי, זה מקום שלי, זה מוצב שלי, אז הוא לא ישקיע בו כל הנשמה שהוא עושה את זה עד עכשיו. אבל בשכל הרי הוא מבין שמוצב שלו הוא חסר משמעות ללא כל הצבא. הוא חלק של מערכת צבאית, של מערכת מוצבים וחיל האוויר וחיל הים וכל מה שיש. אבל אם הוא לא יהיה לו מעורבות אישית במוצב שלו, בטנק שלו, ב-M4 שלו, אז הוא לא ישקיע, לא יהיה קשור, לא ינקה את זה מספיק טוב, לא יתאמן מספיק טוב, הוא לא יהיה מעורב. אז כדי ליצור מעורבות לתפקיד שכל אחד קיבל, של כל גוון קיבל, אז יש לנו תחושה שכן, זה אני, וזאת האשליה. שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו על ידי זה שהוא נותן לנו את האשליה הזאת, שאנחנו מזדהים עם העניותינו, עם משפחה שלנו, עם ילדים שלנו, עם האחראי, אם אתה הנחת היום תפילין, לא הנחת תפילין, ואתה תקבל אחר כך מקום בגן עדן, לעתיד לבוא, אתה תהיה דין וחשבון, אתה זה, כן, זהו, עכשיו אני אשתדל מאוד מאוד מאוד. אבל העיקר של כל זה לא אתה, שינחת תפילין. אנחנו רוצים שעם ישראל יניח תפילין. אתה פשוט לא יכול לעשות את זה לכל עם ישראל. אז אתה כנציג של עם ישראל תניח אותם. אבל המטרה היא לא שאתה תניח דווקא. וכל השאר מה אכפת לי? שיהיו בגיהנום. לא, אכפת לי. עיקר אני זה כלל ישראל. פשוט, נכון, במובן מסוים אנחנו כוללים גם את עם אחר, ואנחנו מדברים פה על האדם. אפילו אתה יכול להגיד עוד יותר רחב, הבריאה, העצם הקיום, נכון, אנחנו חלק של הכל. וזאת כוונה של בן עזאי כשהוא אומר שפסוק הכי חשוב בתורה הוא שהספר הזה מדבר על האדם. זה ספר תולדות אדם. אדם, אני הכללי. ואנחנו לומדים בספר הזה של תורה לזהות את עצמנו עם כלל. בלי לאבד את הקישור שלנו למשפחה או לעניותי או להנחת תפילין שלי אישית ספציפית. אנחנו לא מאבדים שום דבר, אנחנו רק מרחיבים, קולטים את עצמנו בצורה יותר רחבה, יותר עמוקה, יותר אמיתית. כן, בבקשה.
אלה תולדות יצחק בן אברהם.
כן, נכון.
לפי התפיסה הזאת,
אז התולדות של יצחק הם מתבטאים ביחס שלו לעם ישראל שיצא בסופו של דבר מיצחק. וזה כן, זאת התפשטות שלו. העובדה שהוא לא נמצא במצב מסוים, אלא יש לו תולדות, יש לו התפשטות, הופעה.
מצד האמת, לפרט, אין תכלית. כאילו, אין תכלית לפרט, אין תפקיד של עצמו, הוא לא עומד בפני עצמו.
בדיוק.
התפקיד של הפרט ניתן לו, כדי שבכל זאת יהיה מחויב ויזדהה, עם המשימה שיש, אבל אין לו תפקיד בפני עצמו.
לא, ודאי שיש תפקיד. אין לו אולי כך נגיד. זה לא תפקיד בפני עצמו, אתה צודק. זה תפקיד בפני הכלל. אבל בפני עצמו, זה בדיוק מה שמהר"ל אומר, אצלכם פה במקור ב'. אין האדם פרטי בלבד בעולם. נקודה, נכון. זה לא קיים, דבר כזה. האדם, האדם הפרטי. לא תפקיד ולא קיום, שום דבר. אדם הוא חלק של המערכת, הוא חלק של הכלל. מערכת אישית שלו בזמן, מערכת של ההתפשטות גם
אז איך שיש פה את אדם המעשה?
אנחנו שופטים אותו שהוא כל רגע שלו, הוא מייצג מה שהוא עשה את, במשך שנות חייו. עכשיו הוא נציג של הכל, ואנחנו תולים את הנציג על העץ. כן. זה גם באמת רעיון טוב, כאילו שאלה טובה. כל השיטות פוליטיות, אידיאולוגיות של מזלזלים בפרט, הם אומרים בכלל פרט לא קיים בכלל, יש רק כלל. כן? זאת אומרת, זה התעלמות מהפרט לחלוטין. אומרים, יש כלל, מה הפרטים זה לא משנה. אנחנו לא אומרים חס וחלילה דבר כזה. אנחנו אומרים, אין פרט כשלעצמו, אבל כשהוא חלק של הכלל, יש לו חשיבות עצומה, אדירה, ועל זה אנחנו מדברים, מה אתה תורם לעולם, כמה אתה משנה, משפיע, וזה דברים אדירים, תפקיד של פרט. אבל זה פרט של. כשאתה מסתכל עליו באופן קטעי, מנותק, אז הוא חסר משמעות. בסדר? מובן, יופי. אז אנחנו ממשיכים. ויש פה גם מבט כזה, תסתכלו, במקור ג' אומר פה רב צבי יהודה על האשליה הזאת שיש לנו על עצמנו. אומר רב צבי יהודה ככה, אנו נמצאים בעולם הזה, ואנו מסתכלים זה על זה, וחושבים שמה שאנו רואים, זהו האדם. כל מה שאנחנו עכשיו דיברנו בשתי השורים האחרונים, הרב צבי יהודה אמר את זה במשפט אחת. בסדר? אבל האדם יראה לעיניים, והקדוש ברוך הוא כאילו רואה את המהות, ההמשך של הדבר הזה. אנו רואים רק מציאות של צללים. צל. אתה לא רואה את עצמך באמת בפרספקטיבה, בהתפתחות, בכללות. אתה רואה את עצמך בצורה פרגמנטלית, בצורה של קטע של התהליך. ורב צבי יהודה קורא לקטע הזה, למה שאתה חושב, יש לך תחושת העני, הוא קורא לזה איך? צל. צל. צל זה דבר ממשי? ודאי. אפשר לראות, אפשר לצייר, אפשר... אבל אתה מבין שזה לא אדם, זה צל. הגופניות היא רק חיצוניות של המציאות, היא רק צל. אבל לפי ערך גדלות הקדושה, יש יותר מקום להיפגש עם עצם הנשמה, כשם שיש סתרי תורה, כך יש סתרי מציאות. בסתרי מציאות ישנו מצב כזה של פגישת ערכי הנשמות, פגישת מסתורית, מיסטית. יש על כך פרק באורות הקודש. הנשמה זהו האדם האמיתי והפנימי. זאת מציאותו האמיתית. זאת אומרת, זה שאתה מרגיש את עצמך אני, זה כמו שילד חושב שהוא גוף שלו. תשאלו, ילד, גם הרבה מבוגרים, אולי הייתי אומר, רוב המבוגרים שאצלם מחשבה מגושמת, פיזיולוגית, אז הוא חושב שהוא זה הוא. הוא מזהה, כשהוא אומר אני, הוא חושב אני, גוף. ורק אדם שהוא מתעלם מבחינה רוחנית, הוא מופשט, מתחיל לחשוב, הוא פתאום מבין שהוא זה לא גוף, שעקרונית היה אפשר להחליף לך גוף, ואתה היית נשאר אתה. אתה זה התודעה, כן? זה הרמה יותר גבוהה. ועכשיו אנחנו עולים למדרגה עוד יותר גבוהה. אתה לא תודעה שלך, אלא אתה נשמה. אתה מימד המטאפיזי שלך. לפני שנולדת, אחרי שאתה תמות, אתה מעל. וזה מה שהרב צבי יהודה אומר פה. הנשמה זהו האדם האמיתי והפנימי. זאת מציאותו אמיתית. פה אנו נפגשים עם הופעת כוחות אדירים של קדושה, שייחודם הוא קנאות קדושה גדולה ואלוקית. קנאות זה מעורבות מאוד מאוד חזקה, מעורבות רגשית חזקה מאוד, אכפת לך על עצמך יותר מאשר לאחרים, ואתה מביא מזכורת לילדיך ולא לילדיי. למה? יש לנו אחריות, יש לנו יצר, אשליה, משיכה למוצב שלנו. זה טנק שלי, בנק שלי, כן? כן, תחושה כזאת. כי אתה, אז אתה מעורב, אנחנו נצליח, אנחנו נהיה הכי מהירים, הכי חזקים, אנחנו ככה, זה גאוות היחידה, גאוות ה... מצוות צדקה מה היא? אני אגיד לכם, באמת זו שאלה טובה מאוד. רוב מצוות התורה נועדו כדי לעשות, זה נקרא בפיזיקה, תופעה כזאת נקראת דיפוזיה. איך אומרים בדיפוזיה בעברית? פעפוע? פעפוע, כן? ככה, נכון? אז זה רוב מצוות התורה, במיוחד בן אדם לחברו, הם נועדו לפעפוע. כדי שאתה תפסיק לזהות את עצמך עם עצמך. שאתה תהיה מסוגל לעשות את מצוות הדלקת נרות בשם כל ישראל. כן? זאת אומרת, אתה ברגע הזה, גם בסידורים, גם בתפילות, אתה בא עכשיו ואומר, הרי אני מוכן ומזומן לקיים מצווה, בשם הכלל. אתה מדבר עכשיו, אנחנו, רפאינו, אנחנו לומדים לעשות פעפוע. אנחנו לומדים להפיץ את העניותי לאחרים. ולכן אתה מתפלל בלשון רבים, אתה נותן צדקה, אתה מניח תפילין בשם הכלל, שיהיה לכולם, ואלה שלא מניחים, אתה כאילו נציג שלהם, וכל הכוונות הפנימיות הם בעצם נועדו לפעפוע. מה? כן, כל ישראל ערבים זה לזה, נותנים, מברכים, אומרים, אני אכלתי תפוח, אני אומר אלוקי נו, כן, אני מדבר עכשיו על הנו פתאום, על כלל. סך הכל מה קרה? עשיתי את הביס, לא? אתה צריך לחשוב בצורה של פעפוע. בדיוק, זה הרעיון של תרי"ג מצוות. כן?
למה ההגעה לתפיסה הזאת כרוכה בעבודה? ולמה לא נבלד ישר עם התפיסה שיש את העני ויש את הכלל?
כן.
זה קשור לחטא של האדם הראשון, זה קשור להסתרה?
כן, זה קשור. זה פשוט, זה אנחנו כבר בסוף השיעור, אבל בגדול, כן, זה העיקרון, נכון. זה חטא, חטא אדם הראשון, נכון. אולי עוד קצת נקרא, בסדר? אנחנו נשארו לנו דקה, שתיים, אז נראה מקור ד'. אומר הרב צביודה, אז מי אנחנו? שכינה. זה נקרא הדבר גילוי שכינה. כל מה שעכשיו דיברנו בינינו, שכשאתה קולט את עצמך בצורה של הכלל, זאת השכינה. זה לא שמשהו שם, קדוש ברוך הוא בשמיים, יוצא שם מישהו שם, איזה אור זרוע ואיזה כל זה. היחס של רב צביודה, רב קוק, כל... מה זה, זה לא רק הוא, זה גם, יודע, רבנו בחיי, אור החיים הקדוש, למשל, הוא כותב, מה זה השכינה? זה כלל ישראל, כן? זה אז הוא אומר את זה פה ככה, שכינה היא כלל ישראל, שכינה היא כללות נשמות ישראל. זאת אומרת, אולי נסיים שיעור שלנו בצורה כזאת. יש לכל אדם תחושת העני שאפשר לדרג אותה. יש כאלה, כמו שאמרנו קודם, שמזהה את עצמו עם הגוף. יש כאלה, וזה נקרא נפש. יש אנשים שמזהים את עצמם עם התודעה שלהם. וזה נקרא רוח. יש כאלה שמזהים את עצמם עם הנשמה, וזה מה שאנחנו למדנו קודם, ודיברנו על זה גם במצב של צלם, זה כבר תפיסה אינטראקטיבית. מה פירוש אינטראקטיבית? שאתה מרגיש את עצמך מעורב עוד עם מישהו. אתה לא אתה, אתה חלק של משפחה שלך. אתה גוון זכרי של הזוגיות שלכם, ואשתך גוון נקבי של האהבה שלכם. כשיש ביניכם את המימד המשותף הזה שאתם אוהבים אחד את השני, זה נקרא נשמה, או צלם אלוקים, לפי מהר"ל, כן? יש מדרגה יותר גבוהה מאשר אהבה בינך ובין אשתך. זה תחושה של, כשאתה אומר אני, אתה מזהה לא, בתוך אני, לא רק חברים שלך, ילדים שלך, המשפחה הגדולה שלך, אלא כלל ישראל. זה נקרא כשאתה אומר אני. אז הדרגה הזאת, כשאתה, זה נפש, רוח, נשמה, ומדרגה הבאה היא נקראת חיה. חיה זה כשאתה קולט את, כמו שאומר על זה מדרש, אומר רבי עקיבא, חיה אחד עומדת באמצע הרקיע ועל מצחה כתוב ישראל. כן, זאת אומרת, יש חיה, פירושו של דבר, כמו שיש מלאכים, אופנים, שרפים, ויש חיות הקודש. חיה, הכוונה, זה צד המטאפיזי, רוחני, עליון מאוד, מלאך הכי עליון, זאת אומרת, הסוג הכי עליון של מלאכים, הם נקראים חיות הקודש. אז החיות הזאת, שהיא חיות ישראלית, לזה אנחנו קוראים לזה שכינה, וזה כלל ישראל שכולל בתוכו כל הדורות, דוד המלך ואת אברהם אבינו ואת אנשים שיחיו לעתיד לבוא, כל כנסת ישראל מכונס ביחד, ואתה כל, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון עליהם, זה נקרא שיש לך לא רק נפש, רוח, נשמה, אלא יש לך גם חיה. אתה כבר במדרגה הזאת, כמו שאנחנו הבאתי לכם, אני חושב, באחד השיעורים האחרונים, אמרתי שכשרב צביודה בא אליו רופא ושאל אותו, כאילו הוא בא לרופא, אז הרופא שאל אותו, מה כואב לך? אז הרב צביודה ענה, פילוג בעם. הוא מזהה את עצמו עם זה. הוא אומר, לא, למה באת, אם ככה, אז למה באת לקופת חולים, למה באת לבית חולים? זה יש לי בעיה ברגל, צריך לטפל, כאילו, בסדר, אבל מה כואב לי? זה מה שכואב. הוא מזהה את עצמו עם כלל ישראל. ככה הוא חושב. זה מדרגה של צדיק בעם ישראל, כן? אז זאת הכוונה פה בדלת, שכינה היא כלל ישראל, שכינה היא כללות נשמות ישראל. השכינה היא אנחנו, היא בתוכנו. זה לא משהו שם בשמיים יורד בצבע כזה תכלת זוהר. אלא היא ישראל, אורייתא וקודשי בריחו. דבר השם המחיה אותנו. אותנו, לא? כן, אותנו. ושכנתי בתוכם, הוא מציאות נשמתית, החיונית, הנצחית שלנו מאז ולעולמי עולמים. שכינתי בתוכם, אני נמצא בתוכך. זאת הכוונה של מהר"ל, כשהוא אומר שאדם הוא לא פרטי, אלא כשבן עזאי אומר, זה ספר תות אדם, הוא מתכוון למימד הזה. ויש מדרגה עוד יותר גדולה, שהיא נקראת, אחרי חיה יש יחידה. זו מדרגה עוד יותר גבוהה, ואנחנו בעזרת השם אולי פעם נדבר גם על זה. תודה, להתראות. כן, כן.